מסכת קידושין עוסקת כמו מסכת אחרות בסדר נשים, כתובות ויבמות, עוסקת לא מעט בענייני חיתון, פסולי חיתון, בין פסולי חיתון של עם ישראל, פסולי חיתון של משפחות הכהונה, יש בו הרבה סוגיות, גם בפרק שלישי, גם בפרק רביעי. נושא מרכזי בסדר נשים, פסולי חיתון. כחלק מהסוגיות של פסולי חיתון ונאמנות סביב מקרים של פסולי חיתון, מספרת הגמרא בדף סמ"ו במסכת קידושין על כך שהיה חשד על ינאי המלך, שהיה ממשפחת בית חשמונאי, היה מהכהנים. היה חשד שהוא פסול לכהונה, כיוון שאימו הייתה שבויה אצל היוונים כנראה, ושבויה פסולה לכהונה, ולכן נוצר איזה לעז על כשרותו של ינאי המלך בתור כהן. אבל הרקע לסיפור, מעבר לאירוע, לסוגיה הלכתית, הרקע וההשלכות של כל הסיפור היו מאוד קשות, מאוד משמעותיות לאותה תקופה, אבל לכאורה גם לימינו. הגמרא מספרת בדף סמ"ו, תניא, מעשה בינאי המלך, שהלך לכוחלית שבמדבר וקיבל שם 60 כרכים. בחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל, אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים במניין המקדש, אף אנחנו נאכל מלוכים זכר לאבותינו. העלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. היה שם אחד איש לץ, לב רע ובלי על, אלעזר בן פועירה שמו. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. לפרושים, לחכמים, יש להם משהו נגדך. מה אעשה? איך אני אגלה שבאמת הם נגדי? הקם להם בציט שבין עיניך. רש"י מסביר שתלבש את הציץ, אתה יש לך זכות להיות כהן גדול, שים את הציץ, ציץ הזהב על המצח, וכאשר ציץ הזהב נמצא על המצח, יש כזאת עירת השם על כל מי שנמצא מסביב, שאף אחד לא מעז לשקר. אז זה חושף את האמת. כל העומדים מול השם השם הוויה, לא יכולים לשקר, לא יכולים להסתיר כלום, ותשאל את הפרושים שאלות נוקבות, מה אתם חושבים עליי? מה דעתכם? הם לא יכלו להתחמק, ויגידו מה הם חושבים באמת. וכך היה, הוא הקים להם ציץ שבין עיניו, והיה שם זקן אחד, שאמר את האמת, אמר לינאי את האמת בפנים, יהודה בן גדידיה שמו. אמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרוע של אהרון. אתה החלטת להיות מלך, בסדר גמור, כהן, עזוב, לא בשבילך להיות כהן. הרי הוא משפחה של כהנים, משפט חשמונאי. זאת אומרת, אתה פסול לכהונה. כי היו אומרים שאימו נשבתה, ויבוקש הדבר ולא נמצא. זאת אומרת, לא נמצאו עדים מספיקים להוכיח באמת את הסיפור הזה. וזה גרם לפיצוץ בין ינאי המלך לבין כל שאר חכמי ישראל. ויבדלו חכמי ישראל בזעם. בזעם, אומר רש"י, המלך כעס עליהם, זרק אותם, את כל החכמים, אתם סתם מעלילים על העלילות, אומרים שאני לא ראוי לכהונה, לכו מפה. טוב, אותו אלעזר בן פועירה לא הסתפק בסכסוך, ליצור סכסוך בין המלך לבין התלמידי חכמים, הוא רצה לקרוע סופית את שני המרכיבים של האומה, את המלכות והתורה. אמר לו ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך, אתה גם מלך גם כהן גדול, וככה מזלזלים בך. מה אעשה? שוב שאל ינאי. אם אתה שומע לעצתי, רומסם. רומסם אומר רש"י, תהרוג את כולם, כל החכמים. שאל ינאי, תורה מה תהיה עליה? מה עם התורה? מה הבעיה? אמר לו אלעזר, הרי תורה כרוכה, מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד, התורה נמצאת, שרוצה שילמד, אין בעיה. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו אפיקורסות בינאי המלך, כי הוא היה יכול לענות, תן לך תורה שבכתב, ומה עם תורה שבעל פה? וזו בעצם הסוגיה. ותיווצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוריה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה עולם שומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר התורה ליושנה. כשהגמרא רוצה לתאר את ההתפתחות השלילית, את הקרע הנוראי שבין המלכות, ינאי המלך, לבין תלמידי חכמים, לבין תורה שבעל פה, אז היא אומרת, ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוריה. ותוצץ, שני פירושים ברש"י, פירוש אחד רומז לציץ, צומח, מתחיל לצמוח פה, אבל אז קשה, כי לכאורה זה לא שהציץ איזה רעה, זה דרמטי מאוד, הוא הורג את כל חכמי ישראל, זה לא שהתחיל להציץ פה איזה, התחילה להציץ איזה מחלוקת, יש פה החלטה נוראית. לכן מביא רש"י פירוש אחר, שותיווצץ או ותוצץ הרעה מלשון ניצוץ, לשון בעירה. זאת אומרת, ותוצץ הרעה, תבערה, אש, נדלקה אש נוראית, אש המחלוקת, אש שנאת חינם, אש של ניתוק, פירוד, קשה מאוד, מה שגרם להריגת כל חכמי ישראל והעולם שמם. יש פה כמה סוגיות, כמה נושאים שעולים כאן על הפרק. אחד, הנושא של בעצם הצדוקיות. יש פה מקורות, אחד המקורות הראשונים על התפתחות הצדוקיות, מה הרקע, מה הביא בעצם להתפתחות של הצדוקיות שהייתה בבית שני, צדוקיות שבעצם נתקע בין התורה שבכתב, הטקסט, לבין חכמים. לא צריך את החכמים, אנחנו יכולים להסתדר לבד. אפשר לקחת את התורה כפי שהיא ולהסתדר. כן, כמו שהתורה כרוכה, מונחת בקרן זווית, כל לא רוצה ללמוד, יבוא וילמוד. נושא שני שעולה פה על הפרק, זה לא רק הנתק בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בין התורה לחכמים, אלא נתק, קרב, מלחמה, בין ההצלחה הלאומית, שהיא מאוד מאוד פורחת פה, ינאי המלך, גם בספר ההיסטוריה, ידוע כמלך מאוד מוצלח מבחינה צבאית, הרחיב מאוד מאוד את הכיבושים, כמו שמתואר גם כאן, קבע 60 עיירות, וגם מבחינה כלכלית, שולחנות של זהב יושבים ואוכלים. ליצור פה איזה חיץ, נתק, מתח, קרב, בין ההצלחה הלאומית, הממלכתית של ינאי, לבין חכמי ישראל, לבין התורה, לבין כל העולם הרוחני. שני קרבות מרכזיים, שני עימותים מאוד מרכזיים מתחוללים כאן. תורה שבכתב מול תורה שבעל צדוקיות, והנושא הלאומי. כן, הפרדת הלאומיות מהתורה. או אפילו יצירת חיץ בין הלאומיות לתורה. מה הקשר בין שני הנושאים? יש פה שני נושאים שונים. נושא אחד הוא הצדוקיות. האם אפשר להסתדר עם תורה שבכתב בלי חכמי ישראל? סוגיה אחת, סוגיה בין אדם למקום, סוגיה רוחנית, לימודית, עיונית. וסוגיה אחרת, לכאורה, המתח. או האם יש פה קרע בין ההצלחה הלאומית, המלוכה, ינאי המלך, לבין חכמי ישראל, לבין התורה. ינאי אגב הוא הראשון מבית חשמונאי שנקרא מלך, למרות שלפניו כבר היו כמה חשמונאים שתפסו פיקוד החל מיהודה המכבי, אבל מי שבפועל ראשון מבית חשמונאי שמכונה בשם מלך זה ינאי. זאת מלכות מאוד התבססה בימיו, זה כבר לא איזושהי ישות מסוימת שנמצאת כאן ברמת עצמאות מסוימת עם שליטה צבאית, יש פה ממש תחושת מלכות לראשונה מזה הרבה שנים, והם עושים חגיגה, הוא עושה חגיגה גדולה. אבותינו היו אוכלים מלוכים, פעם בתחילת בית שני היה מצב קשה, היום אנחנו עשירים ומוצלחים צבאית, כלכלית, ממלכה ברוך השם מפוארת, ודווקא עכשיו בהצלחת הממלכה פתאום איזה מריבה קשה בין המלכות לבין חכמי ישראל. האם שני הוויכוחים האלו קשורים זה לזה? הוויכוח סביב התורה שבכתב ותורה שבעל פה, והיחס בין הלאומיות לרוחניות, בין המלכות לתורה. באורות עמוד כפווה, והרב קוק מחבר את הסוגיות, ולאור הדברים שם אפשר אולי קצת יותר להבין את המערכת כאן, את הוויכוח הכפול הזה שמהדהד עד ימינו אלו. הרב קוק מדבר על הנטייה הלאומית הצדוקית. לצדוקים הייתה לאומיות, תפיסה לאומית, זה לא רק שהייתה להם, עלינו מחלוקת איתם בנושא של התורה, אלא יש פה סוגיה לאומית. ההתלהבות הלאומית של הצדוקים, הוא אומר, דמתה ללהבת של תבן שנשתלהבה ודעכה ואיננה. הלאומיות של הצדוקים היא אש של קש שלא מחזיקה הרבה זמן, מאוד מתלהבת אבל אין לה אחיזה. באורות עמוד כפוו למטה אצלי בהוצאה שלי, אני לא יודע, יש היום בעוונות למטה, סעיף י' א', שתי שורות מלמטה. ליבם של צדוקים, התלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן שנשתלהבה ודעכה ואיננה. מהי לאומיות ישראלית? כשמתרגלים להסתכל על העולם מצד הנגלה ולדון את כל המציאות כולה רק מצד מבט של נגלה, יש נתק בין עולם הזה לעולם הבא. הצדוקים, אומרת המשנה בסוף מסכת ברכות, היו אומרים אין עולם אלא אחד, יש רק עולם הזה. ולהוציא מליבם של צדוקים, תקנו חכמים בבית המקדש, אומרת המשנה בסוף ברכות, לומר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. אלוקי ישראל, התפיסה שלנו, של עם ישראל, אומרת שיש שני עולמות, מן העולם ועד העולם, ויש קשר בין העולמות, מן העולם ועד העולם. להוציא מליבם של צדוקים את על הצדוקים, יש רק עולם הזה, אין עולם הבא. כן, הם מאוד לקחו ברצינות את דברי אנטיגנוס איש סוחו, שאמר אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. תיזהרו, לא משמשים את הרב בשביל לקבל פרס. אז הם לקחו את זה בצורה מאוד קיצונית, שאין פרס, שכדי לוודא סופית שלא משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אז הכי טוב להגיד שאין פרס וזהו, אין פרסים, אז אין עולם הבא, וככה בטוח אף אחד לא ישמש את הרב על מנת לקבל פרס. כך מסבירים הרבה מפרשי המשנה, שצדוק וביתוס היו תלמידים טועים של אנטיגנוס איש סוחו, ולכן נזירו חכמים, בהמשך חכמים היזהרו בדבריכם, שמא יטעו התלמידים ויגלו למקומיים הרעים וכו' וכו'. אז יש רק עולם הזה. עולם הזה, יש רק מה שהעיניים שלי רואות. אין משהו מעבר. אין משהו נסתר, אין מאחורי הקלעים. אין משהו עליון יותר ממה שנגלה לנגד עינינו. זה העולם הזה, זהו. אין עולם הבא, אין שכר, אין מציאות אחרת. אנחנו לא פרוסדור לקראת הטרקלין. זה מה שיש פה, מה שאתה רואה מול העיניים שלך, זה הכל. זה הכל. כשאני מתרגל לעובדה שאין שניים, שאין נגלה ונסתר, יש רק נגלה. רק נגלה. זה מתחיל בוויכוח המאוד מאוד פילוסופי הזה, שעל עולם הזה, עולם הבא. וחכמים צריכים להתווכח איתם ולהציא מלבם של צדוקים, מן העולם ועד העולם. אבל לוויכוח הזה יהיו המון 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 השלכות. כשאני מתרגל להסתכל ולומר שיש רק עולם הזה ואין עולם הבא, כשיש רק נגלה ולא מעבר, אז גם כשאני מגיע לתורה, יש רק נגלה ואין נסתר. גם בתורה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא חיווה לנו ספר תורה. קח את הספר, תקרא, מה שכתוב זה מה שיש. זהו, אין נגלה. אין מעבר לנגלה שום, אין רבדים. אין מסורת איך לקרוא את הנגלה. ואין ודאי וודאי שאין דבר כזה מצוות ודינים שלא כתובים בנגלה. זה ברור שלא. הצדוקים היו נלחמים בבית שני נגד ניסוך המים למשל. כי איפה כתוב בתורה ניסוך המים? אין איזה מקור. אז מיד נלחמו על זה. המשנה בסוכה מתארת קרב על הדבר הזה. שהיה כהן אחד שניסח על רגליו ורגמו כל העם באתרוגים. יש מה לעשות עם אתרוגים בסוף החג. אבל זאת אומרת לא כתוב. מה שכתוב, הכל נגלה. אין נסתר, אין מסורת איך לקרוא את הנגלה, אין משמעויות נסתרות, אין גזרה שווה. מה זה הדבר הזה? גזרה שווה, היקש, כל מיני לימודים, כלל ופרט, כלל ופרט. כל כך הרבה אוצרות של תורה, אנחנו כל כך הרבה דינים לומדים מזה. הררים התלויים בשערה, אומרת המשנה בחגיגה, יש הררים הררים של תורה שתלויים בדיוקים, שחזל דייקו מהפסוקים ובקריאה. מסורת שלמה, איך קוראים את התנך? איך קוראים מה שכתוב כאן? ספרתם לאחרים מאחורת השבת. מה זה שבת? איזה שבת? בפשט כתוב, מאחורת השבת. מאחורת השבת, יום ראשון. לא, הכוונה מאחורת שבת, הכוונה פסח. אתה יכול לדעת איך לקרוא את הפשט. אתה לא יכול לבוא לתורה ולהגיד, נגלה. זהו. זה העולם הזה, אין עולם הבא. אז גם, זה הספר תורה, אני אסתדר איתו. זה אותו ויכוח. אם אני מתרגל לומר שיש רק עולם הזה ואין עולם הבא, יש רק נגלה ואין נסתר, אני קורא את הפסוקים, אבל אל תגיד לי עכשיו תורה שבעל פה. מסורת איך צריך לקרוא, ויש פה רבדים נעלמים בכתוב, וצריך לדעת איך ללמוד מזה הלכות ודינים ומשמעויות והשלכות. לא, סליחה אדוני, יש פה את הפשט, ואני אסתדר איתו. לבד. אני לא צריך את החכמים. החכמים זה המסורת, איך קוראים את התורה? כן. איך מפענחים אותה, איך מפרשים אותה? תורה כרוכה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. בבקשה, תפתח את הספר, תקרא מה הסיפור שלך. כשפותחים את הניגלה, את הפשט, בלי מסורת חכמים, מגיעים לרשע. מגיעים לעיוותים לא יאומנו. אז אולי נביא דוגמה מפרשת השבוע. כי יש לפעמים קולות כאלו, נשמעים בחלל העולם, שיש דבר כזה ללמוד פשט, בלי מסורת חכמים. בלי חכמים. לא צריך חכמים. לא צריך תלמידי חכמים, ולא צריך פרשנים, לא רשי ולא רמב"ן, ולא צריך את החז"ל, ולא מדרשי, ולא צריך כלום. אני לבד, אני מספיק גדול, מספיק בוגר, אני לוקח את הפשט ואני מסתדר. צוין, תורה מונחת בקרן זווית, לא צריך את החכמים. לא צריך את שושלת תורה שבעל פה. פרשת שבוע. הגיבור המרכזי של פרשת השבוע שלנו, בלעם הצדיק. בלעם הצדיק, פשוט צדיק. אני קורא את הפסוקים בלי רשי, שהוא כבר מעוות, והוא כבר יש לו איזה מגמתיות לרשי, מגמתי. אני קורא את הפסוקים לבד, אני והטקסט, בלעם הצדיק. מה הם רוצים ממנו? בלעם הזה ירש שמיים הדוק. הוא לא מפסיק לומר, כל מה שהשם יגיד, זה מה שאני אדבר. תשמע, אין מה להגיד. מילים כדורבנות. איתן כסלע. גם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. לנשק לו את הידיים ואת הרגליים. הוא אומר, אני לא, יציעו לי כסף וזהב, אני לא נוגע, מה שהשם אמר עושים. מדהים. הוא מוכן לוותר על הכבוד. אומר לו, אמרתי הכבדך. לא רוצה כבוד. מה שהקדוש ברוך הוא אמר עושים. האורתודוקס אמיתי. לא כסף ולא זהב. ולא רק זה. הוא כבר הולך עם האתון, ובאמצע מתברר לו שכנראה מלאך השם לא מבסוט מהעניין. אז הוא אומר לו, אז אני חוזר חזרה, בסדר? איזה אדם, איזה אדם ענוותן. איזה אדם קנוע, הוא מוכן לחזור חזרה הביתה, הוא כבר היה בדרך. אומר לו, אם לא טוב, אני חוזר חזרה. אין. צדיק יסוד עולם. לא יודע מה רוצים ממנו. והחכמים האלו, מסכת אבות, אומרים, בלעם הרשע. תלמידי בלעם הרשע, עין רעה, נפש רחבה, רוח, איפה? וזה כתוב בפסוק. צדיק, ולא רק זה, הוא גם בירך את עם ישראל. שבכלל אין מה... מה יותר טוב מזה? תגיד לי, אחד שברך את עם ישראל כל כך יפה כמו בלעם. בלעם הצדיק. ולא רק בלעם, יש עוד צדיקים. רשי, המגמתי הזה, כל דבר יוצא בכוונה. הוא חובש את חמורו, הוא שונא. הוא רוצה זה, כל דבר מספיק לעשות לו פירושים. מה הוא התכוון? שהוא באמת כן התכוון לקלל, והוא לא, והוא רוצה כזה. תגיד לי, תקרא את הפשט, מה אתה רוצה? אלעזר בן פוירה הזה, קוראים לו לץ, לב רע ובלי עד. לומר, תורה מונחת בקרן זווית, יש ניגלה, תלך עם הניגלה, בסוף זה מוביל לרשע. כי בלעם יוצא צדיק, וגם עשיו יוצא צדיק. הרב יעקב לבנון הביא לי לפני כמה שנים מאמרים שלמים. אז זה שעשיו הוא צדיק. רק לא יודעים מה רוצים ממנו. יש איזו מגמתיות כזאת. כוונה לסחסר. עשיו צדיק, פשוט צדיק, אין מה להגיד. הוא לא עושה שום דבר רע. גונבים לו, לוקחים לו, שותים לו, אוכלים לו. מה הוא מסכן? מה הוא יכול לעשות? ועוד מכבד את אבא שלו. כי הוא אומר, רק אחרי שאבא שלי ימות, אני מוכן להרוג את יעקב. צדיק. הוא רוצה, דואג לכבוד אביו, לא רוצה להרוג ככה סתם. הוא מגיע עם 400 לוחמים, בא מחבק ומנשק את יעקב, ומציע לו דברים, ורוצה ללכת איתו ביחד. הוא מציע, מי שמסרבן שלום זה יעקב. הוא סרבן שלום. הוא לא מוכן לשבת למסעום, לשבת ביחד, ללכת ביחד. כשהולכים עם הנגלה, אבל רק עם הנגלה, מגיעים לליצנות, מגיעים ללב רע ובלי יעל. העולם הרוחני והמוסרי מתהפך. אתה לא יודע כלום. אין שום בעיה להרוג את כל חכמי ישראל. מה צריך אותם? מה צריך את חכמי ישראל? אני מסתדר מצוין, יש לי את כל הספרים. הכל ממוחשב, הכל מתויג, יש לי את כל הספרים. יש לי ספר התורה מלפני 2000 שנה, ויש לי את התנך הכי מדויק, יש לי את כל כתבי היד של הגמרא והרמב״ם והכל, הכל מסודר בספריות. עם תצלומים, הכל מעולה. מה אני צריך את החכמים? אני יודע לקרוא לבד. אם יש נתק בין עולם הזה לעולם הבא, אם אין עולם הבא, אין נסתר. אין מאחורי הקלעים, אז גם בתורה אין מאחורי הקלעים. אז גם בתורה אין. אין עולם הבא, אז אין מאחורי הקלעים של התורה. תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה יבוא וטוב. לא צריך חכמים. הם רק מפריעים, החכמים. רק מפריעים. תראה מה הם עושים פה. הם כל הזמן מעלים שאלות, נוסעים לזה, מאחורי וזה. אז לא, שקט. אבל בסוף, הציר הזה, יש פה איזה ציר, שמתחיל מסוגיית עולם הזה, עולם הבא, עובר דרך סוגיית תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל הסוף של הציר הזה הוא הנושא הלאומי. כי אלעזר בן פעורה הזה מצליח לסכסך ולנתק בין המלכות לתורה. בין המדינה, הצבא, ההצלחה הכלכלית של ינאי המלך, לבין תלמידי חכמים. כי אם אתה מנתק בין הנגלה לנסתר, בעולם הזה ובעולם הבא, ובתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז גם בתחום הלאומי, בקריאת המפה ההיסטורית, אני גם מנתק, רק נגלה. מה קרה כאן? מאוד פשוט. היה איש שקראו לו ינאי, שהוא מאוד מוכשר, ויש סביבו אנשים מאוד מוכשרים, והם הצליחו בעזרת 10 אצבעות שלהם, בעזרת הרבה מאמצים כלכליים, צבאיים, דיפלומטיים וכו' וכו', להגיע ממצב של לאכול מלוכים לשולחנות זהב ולכבוש 60 עיירות. זה קשור לתורה? זה קשור לעולם הרוחני? מה הקשר? נגלה, תסתכל מלאם שנגלה. הלאומיות הישראלית היא לאומיות שאפשר להסביר אותה, את ההצלחות שלה גם כן. בלי העולם הרוחני. אני לא צריך, אני יכול להסביר מצוין את כל תולדות הצלחת הלאומיות הישראלית. מה צריך את המדי חמיש בשביל זה? מה צריך את עולם הרוח? לא צריך אמונה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, ולא צריך כלום. יש לי הסברים מצוינים מה זה לאומיות של עם ישראל. בנינו, עשינו, בנינו, וזהו. זאת התלהבות לאומית, כותב הרב, שדומה ללהבה של תבן. הנה, אנחנו מצליחים ליצור התלהבות לאומית, מה הבעיה? מסתדרים מצוין. כשאתה מנתק בין הנגלה לנסתר, אז גם המבט שלך על ההיסטוריה של עם ישראל, והמבט שלך על מה זאת מדינת ישראל, נהיה מבט שנגלה בלי נסתר. אם לא צריך את חכמי ישראל, כי אני קורא פשט במקרא, אז אני קורא גם פשט בהיסטוריה. וזה לא פשט. אתה לא יודע איך לקרוא פשט בהיסטוריה. כמו שאתה לא יודע לקרוא פשט בפרשת שבוע, בלי חכמי ישראל. אתה יודע לקרוא כלום, אתה לא יודע לקרוא בלי חכמי ישראל. אז גם בסוף לקרוא פשט במה זה ההיסטוריה של מדינת ישראל, ומה זה מלכות ישראל, גם שם אתה לא יודע לקרוא פשט. אתה ממציא פשט שהוא לא נכון, כי הוא נגלה בלי נסתר, עולם הזה בלי עולם הבא. לא קשור לעם ישראל, הוא לא שגחה ולא עם ישראל ולא כלום. הוא נתן מצוות חוקים, וזהו. יש מצוות חוקים, תעשה, ונגמר. זה כתוב, תעשה. תורה שבעל פה מחברת את העולמות. תורה שבעל פה מאמינה בקשר בין עולם הבא לעולם הזה. תורה שבעל פה מאמינה בקשר בין הנגלה לנסתר, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה מאמינה שיש קשר עמוק בין העולם הרוחני של עם ישראל לבין ההצלחות הלאומיות של עם ישראל. ושני החלקים האלה קשורים זה לזה, לא מנותקים. ההצלחה הלאומית היא לא בנויה על התלהבות של קש, שהיא תלויה בנסיבות זמניות אך רגעיות. יש לי נתונים להצלחה. מהו בעניין האומה? מה שמאמץ את חיי העולם, מה שמחזק את העולם הרוחני, את התורה, הוא בונה את האומה בפועל. זה לא מנותק. אל תנסה לסכסך בין החכמי ישראל לבין המלכות, בין ההצלחות הלאומיות לבין התורה. אל תסכסך. חיותם הלאומית של ישראל היא המשך מהצלחת עולמים. ההצלחות הרוחניות שלנו מניעות את ההצלחות הלאומיות שלנו. ככה גם צריך להסתכל על עומק החיים הלאומיים בישראל עכשיו. גם עכשיו הוא כותב. גם עכשיו, כיום הזה, כמו שאנחנו לא לומדים תנ"ך בלי חכמי ישראל, אנחנו לא לומדים את ההיסטוריה שלנו בלי חכמי תורה, ולא מסתכלים על הצלחות הלאומיות בלי לשים לב לעולם הרוחני שמאחורי הקלעים. אתה רוצה החיים לאומיים בישראל, התגדלות בניין הארץ, צריך להבין, יש בפנים משהו מאחורי הקלעים. יש קשר אצלנו בעולם העולם הבא לעולם הזה. יש קשר הדוק בעם ישראל בין ריבוי לימוד התורה וריבוי מצוות ותיקון המידות לבין הצלחות הלאומיות שלנו. אל תנתק. זאת ליצנות. זה רוע לב. זה שטחיות. לץ, אומר המהר"ל, זה שטחי. מישהו שטחי, זה נקרא לץ. התייחסות שטחית. על נעל עץ מתלוצץ. איך הוא מתלוצץ? איך הוא בונה את הציניות שלו? התייחסות שטחית. זאת השיטה הכי הכי בדוקה של היצנות. זאת, הוא לא, כאילו לא שם לב למאחורי הקלעים. כל הליצנות תמיד מנויה על זה. חכמי ישראל אומרים לו, אתה רוצה כתר מלוכה? בבקשה. תהיה מלוכה. אבל תבין, מלוכה זה לא ככה. אנחנו רוצים שיהיה קשר אמיתי בין מלוכה לבין תורה. אז יש קשרים, והקשרים האלה אומרים כל מיני אמירות. רומסם, זאת השיטה. לרמוס, לסכסך, בין מי למי? בין הנשמה לגוף, בין עולם הזה לעולם הבא, בין הנגלה לנסתר, בין הפשט לדרש. יוצר סכסוכים. עד שבא שמעון בן שטח והחזיר התורה ליושנה. עד רבה. הבניין השלם של עם ישראל יודע כמה קשרים יש בין עולם הבא לעולם הזה. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, יותר חי באומץ גם בעולם הזה. אצל הגויים זה סותר. בתפיסה המקובלת בעולם הרחב זה לא מסתדר. אבל אנחנו עם ישראל. אצלנו אלוקי ישראל זה מן העולם ועד העולם. זה אלוקי ישראל, זה תפיסה הלאומית שלנו, האמונית שלנו. אצלנו זה הדדי. עולם הבא מחזק את העולם הזה, וכשבונים נכון את העולם הזה, הוא יכול להיות לשתף פעולה עם בניין העולם הבא. ולעולם, אומר הגאון מווילנה, לעולם, הפשט והסוד יתאימו ביחד. תמיד יהיה תהיה התאמה בין הפשט לבין הסוד. וצריך ללמוד איך לומדים את הנגלה. וצריך את חכמי ישראל שילמדו אותנו איך לומדים נגלה. וצריך את חכמי ישראל שילמדו אותו איך לומדים נגלה בהיסטוריה של עם ישראל, איך לומדים נגלה במדינת ישראל. אבל הצדוקיות זה אותו קו, זה אותה שיטה. כשהיא מנתקת בין התורות, היא תנתק בין הלאומיות לבין התוכן הרוחני. היא תצווה את כל מה שקורה לעם ישראל בצבעים ריאליים, מנוטרלים מכל ריח של משהו מעבר. כלום, הכל ריאליה. אבל אין אצלנו ריאליה. אין אצלנו שום דבר ריאלי, הכל קשור, הכל מלא פירושים, הכל מלא משמעויות. אין. אין ריאליה סתמית בחיים של עם ישראל. בלעם ניסה. הוא ניסה לאתר את הנקודות הריאליות של העם הזה, אבל הוא לא זיהה כלום. אל מוציאה מצרים כתועפות ראם לו. אי אפשר, זה לבדד ישכון בגויים. אין, זה לא קשור. זה עם אחר. כל כך הרבה צריך לעמול בעדינות ובסבלנות ובחוכמה, בהרבה חוכמה, לחבר העולמות בסבלנות רבה, להבין את הפשט לאותר לעומק, לאור דברי חכמים, ללמוד מהם איך מחברים, ולא כל כך מהר. כן, נתק, רגע, סבלנות, תעמול, תשבור את הראש, אל תנתק כל כך מהר. אם תעמול קשה, תגלה שזה עומק הפשט. וכל כך הרבה צריך סבלנות וחוכמה לעמול, לא לנתק בין מה שנראה כל כך שונה, העולם הרוחני והעולם הלאומי, וזה לא קשור, או זה או זה, צריך להחליט. קצת סבלנות, קצת העמקה. להבין איך הדברים אלו ביחד, איך הם מרכיבים ותורמים זה לזה. להבין מאיפה עם ישראל שואב את החיים שלו. דווקא בזמנים של שולחנות של זהב, כשמאוד שמחים וגאים בהישגים, עלול להתפתח פתאום איזה מין יצר הרע כזה של לשכוח מי אנחנו, מאיפה באנו, איך הגענו לכאן, מה הביא אותנו לכאן. לא היינו מגיעים לארץ ישראל אלמלא דורות של אנשים שהתפללו על ארץ ישראל וחלמו עליה וכספו עליה ולמדו עליה ועינו בקדושתה. לא היינו מגיעים לכאן אם לא היו, אם עם ישראל היה מוסר את נפשו על חינוך הילדים דור אחרי דור, להתפלל לירושלים, לבניין ירושלים, וללמוד סדר זרעים, ולחלום על בניין המקדש, ולדבר על הארץ במשניות, בתנ"ך, בגמרות, אם לא היה את הרמב״ם שילמד אותנו, יסדר את כל זה ויעיינו כולם, לא היינו מגיעים לכאן. מה יש לנו כאן? אי אפשר לנתק, אי אפשר לנתק את כל הלאומיות מהרוח, מכל העולם הרוחני שלנו. אין דבר כזה. מה יש לנו בירושלים? למה לכבוש אותה בכלל? למה לשלוח חיילים להסתכן על ירושלים? על מה ולמה? אם אין לנו את כל העולם הרוחני האדיר שנבנה בעמל, בעמל חינוכי, בעמל רוחני, בעמל של אחריות, איך פתאום זה ייבנה? אנחנו לא עם רגיל. אי אפשר בהינף יד ככה לבטל, להגיד תהרוג את כל חכמי ישראל, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לבוא וילמד. יש מחלקה לזה, מי שרוצה, יש הכל מלא פקולטות, מי שאתה רוצה ילמד גם את זה, אין בעיה. זה לא הולך ככה. לא ככה בונים את האומה. אנחנו בעזרת השם נגיע לבית המקדש ושם לא נענה אמן. בית המקדש לא עונים אמן. בית המקדש במקום להגיד אמן אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. כך אחרי כל ברכה מברכים הרבה ברכות בית המקדש. אנחנו הברכות שפה הכהנים יצטרכו ללמוד הרבה ברכות חדשות. אשר קידשנו וציוונו, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לשחוט את הזבח, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו להרים תרומת הדשן, להטיב את הנרות, כל זה ברכות, מלא ברכות בית המקדש חדשות לגמרי שצריך ללמוד אותם, עשרות ברכות, מאות אולי אפילו. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לכל שלמים, כל מיני ברכות, אבל לא יענו אמן בבית המקדש. בבית המקדש נענה ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. כי בבית המקדש העולמות מתחברים. מי שמגיע לבית המקדש לא ברור לאיפה הוא נמצא. בעולם הזה או עולם הבא. לא ברור. משהו פה לא מסתדר. אבל האמת היא שבית המקדש זה חלון. להבין מה זה עם ישראל בכלל. שאי אפשר להבין. אנחנו עולם הזה או עולם הבא. כן, נכון, אנחנו ביחד. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. נכון, ככה זה. אתה יכול להבין? לא. בסדר. זה הכל פה עולם הזה, עולם הבא ביחד. אתה יכול להבין מה זה הסיפור של עם ישראל? אתה יכול להבין אותו בכלים ריאליים רגילים? לא. נכון. כל עם ישראל, כל ההיסטוריה שלנו זה עומדים צפופים, משתחווים רווחים. אין הסבר. נכון. ושם במקדש נאמר בצורה מאוד ברורה, נכון, מן העולם ועד העולם, העולמות אצלנו מחוברים. רק לא לנתק, לא ליצור את הנתק הזה, את הפער הצדוקי הזה, שהצלחנו להיפטר ממנו, לא להחזיר אותו חזרה. שבת שלום, בשורות טובות.